הפרשייה האחרונה של ספר מלכים, והיא פרשיית המלך האחרון צדקיה. חורבן ירושלים על ידי בבל ושרפת בית השם על ידי נבוזרדן רב הטבחים. והסוגיה האחרונה היא אותה שארית העם שנשארת בירושלים עם הסיפור של גדליה בן אחיקם והבריחה של הנשארים למצרים. צדקיה המלך, התחלנו לעסוק טיפה בדמותו. בפשט של הפסוקים אצלנו בסוף פרק כ"ד מתואר כמי שעושה את הרע בעיני השם ככל אשר עשה יהויקים, והשווינו בינו לבין יהויקים. יהויקים מרד בבבל והלך אחרי מצרים, גם צדקיה מורד בבבל והולך אחרי מצרים. ואולי ההשוואה, הלכנו איתה עוד צעד אחד, צדקיה עדיין מאמין שאפשר לעשות משהו. כמו יהויקים שניסה לבנות איזושהי מלכות, תודעת מלכות, אפילו גימונים של מלכות, צדקיה עדיין מאמין שאפשר לבנות פה איזושהי מלכות, למרות שבעצם הוא נמצא אחרי שגלות יחוניה, אחרי שבעצם התשתית הירושלמית התמוטטה, אחרי שכבר המבצרים נהרסו, החומות, בעצם ירושלים במובן של מדינה כבר איננה, הוא עדיין מאמין שאפשר לבנות מדינה. ולכן הוא מורד במלך בבל, כמו שמופיע בפסוק כף. גם בספר דברי הימים מתואר צדקיה כאדם שאנחנו רואים אותו, אנחנו רואים אותו בעין לא טובה, בעין שלילית. בדברי הימים פרק למדבר, פסוק י' בין 21 שנה צדקיה, דברי הימים ב' למדבר י' במלכו 11 שנה מלך בירושלים. והיה שרה בני אדוני אליו, לא נכנע מלפני ירמיהו הנביא מפי אדוני. זאת אומרת, יש פה בעיה שהוא לא מקשיב לנביאים, ואנחנו נתעכב על זה, ועריכות בעזרת השם. וגם המלך נבוכדנצר מרד, אשר השביעו באלוהים, ויקש את עורפו ויאמץ את לבבו משוב אל השם אלוקי ישראל. גם, דבר שלישי, כל שרי הכהנים והעם ירבו למעול מעל ככל התועבות הגויים, ויתאמו את בית אדוני אשר הקדיש בירושלים. וישלח אדוני לאבותיהם להם ביד מלאכיו השכם ושלוח, כי חמל על עמו ועל מעונו. והיו מלאיבים במלאכי האלוהים, בוזים דברם ומתעתעים בנביאיו, עד עלות חמת אדוני בעמו עד לאין מרפא. אנחנו רואים כאן גם את צדקיה עצמו כחוטא. לא מקשיב לירמיה הנביא, מורד במלך, מקשה את עורפו, וגם תועבות של שאר העם שקשורים גם לאי הקשבה לדברי הנביא. כל זה אומר לנו שלפי פשט הפסוקים, דמותו של צדקיה היא דמות של אדם שהוא חוטא, אדם שהוא לא מקשיב לנביא, אדם שהוא עושה הרע בעיני השם. הבעיה היא שישנם כמה מקורות בחז"ל שקוראים לצדקיה המלך צדיק, וזה דבר דורש הבנה איך ליישב בין דברי חז"ל לבין הפסוקים שאנחנו רואים אותם כאן, שמדברים לכאורה על צדקיה כמלך לא כל כך צדיק ועשה הרע בעיני השם. אז ישנם כמה מקורות, נביא את העיקרים. מקור אחד זה גמרא באוריות. הגמרא באוריות בדף י' א' אומרת כך: בסוף דף י' למטה, אומרת הגמרא שלצדקיה היה עוד שם, שלישי, שנקרא שלום, והוא שלום הוא צדקיה. ולמה נקרא שמו שלום? שהיה שלם במעשיו. אומר רש"י, צדיק גמור, בעל מעשים טובים. ככה רש"י כותב על הגמרא באוריות. אז זה ממש לא מבין, זה לא אותו בן אדם. פה אומרים על צדקיה, שלם במעשיו, צדיק גמור, בעל מעשים טובים. ופה אומרים לנו שעושה הרע בעיני השם, ולא נכנע מירמיה, ומקשה את עורפו. צריך להחליט מי זה, דמות אחרת. זה מקור אחד. יש מקור נוסף, שהוא גמרא בערכין. הגמרא בערכין, לא מזמן למדנו אותה בדף יומי. בדף י"ז. אז כתוב כך. ביקש הקדוש ברוך הוא להחזיר את כל העולם לתוהו ובוהו בדורו של צדקיה. זאת אומרת, הדור היה דור רשע. הוא רצה לעשות תוהו ובוהו. כיוון שהסתכל בצדקיה, נתיישבה דעתו. כאילו, צדקיה הגן על הדור. היה כל כך צדיק שהוא הגן על הדור. אז בזכות צדקיה, ניצל הדור מתוהו ובוהו. ביקש הקדוש ברוך הוא להפוך מעשה בראשית, אומר רש"י, שיהפוך את העולם לגמרי. והוא הגן על העולם. זה זכות גדולה, זה לא אדם פשוט, זה אדם צדיק שהוא מגן על כל העולם. יותר מזה, אנחנו נראה בהמשך, בעזרת השם, המשך הסיפורים על ירמיה, שבאמת, למרות שיש עליות וירידות, אבל צדקיה בסוף יש לו קטעים שהוא בסוף נכנע לפני ירמיה, מתרצה לירמיה, הוא גם ידע לחזור בתשובה. ויש גם לא מעט רמזים בנביא על צדקותו של מפרשים בעיקר על הנביא, על צדקותו מאוד מקורות. מקור אחד ברש"י בירמיה, רש"י על פרק ל"ז בירמיה, זה פרקים שנעסוק בהם. אז קצת כתוב כך, וימלוך מלך צדקיה בן יאשיהו תחת יחוניהו בן יהויקים. ואז שוב כתוב על צדקיה כמו שאנחנו מכירים, בפסוק ב' בפרק ל"ז בירמיה, ולא שמע הוא ועבדה ואמר אצל דברי השם, אשר דיבר ביד ירמיהו הנביא. אבל מצד שני כתוב, למרות שהוא לא שמע, וישלח המלך צדקיה את השליחים שלו, את יהוחל ואת צפניה, אל ירמיה הנביא למור, התפלנה בעדנו אל השם אלוהינו. זאת אומרת, לא דתי, אבל שולח את ירמיה שיתפלל. וירמיה בא ויוצא בתוך העם. אומר רש"י, מה זה בא ויוצא בתוך הים? בזמן יהויקים הכניסו את ירמיהו לכלא. בא צדקיה וציווה להוציאו מהכלא את ירמיהו. למה? שצדקיה היה צדיק אל הדורו רשעים. עוד פעם, רש"י אומר, צדקיה טוב מאוד, הוא הוציא את ירמיהו מהכלא, אבל רגע, לפני כן כתוב, ולא שמע הוא ועבדה ואמר אצל דברי השם. הוא צריך להחליט מה זאת אומרת, אתה אומר שהוא בעד ירמיהו, הוא מוציא אותו מהכלא, אבל בעצם הוא לא שמע, אז הוא כן, הוא לא, מי זה? אותו דבר בפרק ל"ד גם, בירמיה, גם פרק שעוסק ביחסים בין ירמיה לצדקיה. הדבר אשר היה אל ירמיה מאת השם, נבוכדנצר מלך בבל וכל חילו וכל מלכות הארץ נלחמים, מלחמה גדולה מאוד נגד ירושלים. ואז היה שלב שבו הייתה הבטחה לצדקיה שהוא יצא בשלום. בהתחלה אומר הנביא לצדקיה, באמת מלך בבל עומד לכבוש את העיר, אבל שמע דבר השם, פסוק ד', אך שמע דבר השם, צדקיה הוא מלך יהודה, כה אמר השם עליך, לא תמות בחרב, לך לא יקרה כלום. למרות שאנחנו מכירים את סופו של הרע, ואמר של צדקיה, אבל הייתה אהבה מינה, היה מקום לצדקיה, שלא יקרה לו שום דבר. בשלום תמות. ויקברו אותך כמו שצריך, ויעשו לך הספד, כמו שדיברתי. יש לך סיכוי לקבל הלוויה מכובדת, והכל טוב. זאת אומרת שיש פה נבואה אופטימית לצדקיה. אומר רשי, אומר המלבים, בגלל צדקתך, בגלל שאתה צדיק, צדקיה, אז לכן אתה תזכה לזה. תזכה, למרות שירושלים תסבול, וזה מתאים לגמרא בערכים, הדור דור הגרוע, אבל אתה אישית צדיק, ואתה תקבל, אתה לא תמות עם כולם, אתה תמות מות ישרים, והכל יהיה בסדר לך. כן. נבואות טובות לא חוזרות. איך זה יכול להיות?
אתה אומר נבואה טובה, את מלוכות, היא אמורה
להתקיים. כן, זו שאלה גדולה שהמהר"ל שואל אותה. כן, ננסה לעסוק בזה גם. נכון. אז פה צריכים להבין, יש כמה כיוונים איך להבין את זה. במיוחד שאנחנו כן רואים גם שוב, גם ראינו בנביא וגם בחז"ל, ביטויים לכאן, זאת אומרת, פרשנויות יותר נכון לכאן ולכאן. גם בחזקל אנחנו רואים מצד שני יש איך שהפרשנים כן מזכירים לנו את הפשט, שהוא היה מלך רשע, לכאורה, שהוא לא עושה את דבר השם, הוא לא עשה מה שצריך לעשות. אנחנו למשל יכולים לראות בחזקל פרק כף א' פסוק למד, אז חזקל פונה למישהו ואומר, אתה חלל רשע, נשיא ישראל, אשר בא יומו בעת אבון קץ. הוא פולה למישהו שהוא נשיא ישראל, מי זה נשיא ישראל? בדרך כלל זה המלך. והוא אומר לו, אתה חלל רשע. רשי, חלל רשע, נשיא ישראל, זה צדקיה. אז צדקיה הוא רשע. רשע מחולל מן הקדושה, אומר המצודות, על חזקיה, על צדקיה הוא יאמר. רשע שמחולל מן הקדושה. גם הרד"ק מבין שהנבואה הזאת על צדקיה. יש פה איזה פלונטר. מי זה צדקיה? איך להבין את הדמות שלו? הוא רשע, הוא צדיק, הוא הנבואה נגדו, בעדו. איך להבין גם מפרשים וגם בחז"ל. ישנם כמה כיוונים במפרשים. כיוון אחד שמופיע במלבים ובעוד מפרשים, שבאמת עיקר החטא היה בדור. זאת אומרת, עיקר הבעיה לא הייתה צדקיה אישית. אישית היא צדקיה לא חטא כל כך. ועיקר החטאים היו בדור. אבל צדקיה כמנהיג לא עצר את העם. לא הוכיח אותם, לא הצליח לעצור את הסחף הירוד של העם, ובתור מנהיג, בתור מלך, אז הוא אחריות עליו. יכול להיות שהוא ברמה האישית, הוא באמת צדיק, ויכול להיות שהוא מנע אסון חמור מאוד, וברמה האישית מגיע לו למות, וברמה האישית מות בשלום, וברמה האישית הוא באמת שלם במעשיו, והטובים. אבל, מה שנקרא, באחריות המיניסטריאלית שלו, אז הוא לא בסדר. כי העם נסחף לרשע ולהתנהגות, והוא לא עצר את העם, והוא לא הוכיח אותם. ואנחנו יודעים לגמרא בשבת, שמי שיבש בידו להוכיח, נתפס על כל בני עירו, ואם יש בידו להוכיח את כל המדינה, אז הוא נתפס על כל המדינה. אז תלוי בקולרו, תלוי צווארו, כל מה שכל המדינה אשמה. זה כיוון מרכזי מאוד. כיוון נוסף הוא שלא רק זה, אפילו יותר מזה אומר המלבים במקום אחר, לא רק שהוא לא עצר את העם, אלא אפילו בשלב מסוים הוא אפילו טיפה נסחף אחריה. זאת אומרת, הוא לא עצר ואפילו טיפה נגרר. עכשיו, זה לא שהוא רשע, הוא לא חוטא. אבל במעמדו אנחנו מצפים ממנו לא להיגרר אפילו לא טיפה אחרי העם. ולכל היגררות שתהיה אפילו הכי קטנה אחרי העם, אפילו איזושהי סלחנות קטנה אחרי מעשיהם הרעים של העם, ברמה הזאת של מלך, הדין הוא מאוד חמור, היחס אליו הוא מאוד מאוד קשה. לפי הכיוון הזה, לפני השני ההסברים, אבל הכיוון הזה עובר בעצם, צדקיה צדיק ברמה האישית, התפקוד הלאומי שלו, התפקוד שלו מול העם, לא טוב, הוא לא עצר את העם, הוא אפילו טיפה נגרר אחרי העם. זה כיוון אחד. אבל יש כיוון שני שיותר עולה מפשט הפסוקים, בספר דברי הימים, שהבעיה העיקרית של צדקיה לא הייתה רשעות במובן הרגיל של המילה, אלא משהו מאוד מאוד, שתי בעיות מאוד מדויקות, מי שמפואר בדברי הימים. בעיה אחת, ויכוח בינו לבין ירמיה, נקודה אחת שהוא לא, בנקודה הזאת, שתיים, המרד שלו בנבוכדנצר. זאת אומרת, ברמה הדתית נקרא לזה ככה, הוא בסדר גמור. הוא שמר מצוות, הוא מלך טוב, עושה מעשים טובים, צדיק. אבל באיזה מובן התנך קורא לו שהוא עושה הרע בעיני השם? בשני דברים שבהם זה לא היה יצר הרע, ולא מידות רעות, ולא בעיה דתית, אלא טעות, טעות בהבנה, טעות שאסור לטעות אותה, טעות מחלוקת אולי בינו לבין ירמיה, עצם אי הקשבה שלו לנבואה, שתיים, המרד שלו בנבוכדנצר. כשהטעות הזאת היא טעות מאוד גורלית. למרות שהיית אומר, טוב, טעות, הוא חשב אחרת, וזו טעות גורלית מאוד, כי בסופו של דבר זה גרם לנזקים מאוד חמורים. זה שהוא לא הקשיב לירמיה, שהורה להיכנע לבבל. זה שהוא מרד בנבוכדנצר, בניגוד להוראות של ירמיה, בסופו של דבר הביאו לתוצאות מאוד חמורות, הרות אסון. אז גם אם ברמה האישית הוא לא רשע, הוא לא אדם שהולך אחרי תאוות ליבו ורשעות, והוא לא עובד עבודה זרה, אבל הוא עשה רע, הוא גרם רעה גדולה מאוד. הוא גרם נזקים מאוד מאוד גדולים. כיוון מאוד מעניין מופיע בספר פרשת דרכים, שכתב המשנה למלך. ספר פרשת דרכים זה ספר דרושים, שהוא של חיבור הלכה והגדה בדרשות. הוא עושה שם פלפול ארוך, אנחנו לא נכנס לכל הפלפול, אבל איזשהו דבר מעניין שהוא אומר שם. הוא טוען שבאמת היה ויכוח רוחני אידיאולוגי בין נבוכדנצר לירמיהו. זה לא סתם היה פה איזה סתם עניין יצרי, באמת היה פה ויכוח אידיאולוגי שלא התחיל ממלכות בבל ולא התחיל מההקשר המקומי, אלא ויכוח עקרוני איך להסתכל על המצב של עם ישראל עכשיו. צדקיה ראה בכל ההתנהגות של עם ישראל, זה שההתנהגות שלהם היא לא טובה, הוא ראה בזה, כל הזמן ראה איך הם לא אשמים. כל הזמן בירר שבאמת הם לא אשמים. הם לא אשמים. הם במצב קשה, והם פה ושם. המון, המון, הם לא אשמים. המציאות מסובכת, התנאים פה קשים מאוד, התביעה, הדרישות של הקדוש ברוך הוא מאוד גבוהות מצד אחד, היכולת ליישם היא מאוד קשה, ארץ ישראל, כל מיני עניינים ש... נקרא לזה היום כמו לימוד זכות, אבל לימוד זכות במובן ש... נכון שיש בעיות, אבל הוא כאילו מלמד זכות, צדקיה. כאילו מראה איך שבעצם עם ישראל הם במצב כל כך קשה, תחת כל הטלטלות האלו, והאסונות, והצרות, והבבלים, והאשורים, מה אתה רוצה מהם? ירמיה רואה את הדברים אחרת. ירמיה רואה את החטאים כחטאים בכירים, כחטאים שהם נובעים מרצון רע, ולכן הניתוח שלו שהמצב של העם קשה מאוד מבחינה רוחנית. לדעת צדקיה, עם ישראל לא אמור לקבל עונש. צדקיה היה אופטימי. צדקיה באמת חשב, לפי הכיוון הזה, שהוא באמת לא תבוא גלות. שבאמת לא יהיה חורבן. לא מגיע לעם ישראל גלות וחורבן. הוא לימד זכות. במובן הזה הגמרא בערכין אומרת שהוא כאילו הציל את הדור קצת. יכול להיות שהוא אפילו סינגר קצת על הדור. אבל ירמיה אומר, בסוף, אחרי הכל, יש פה איזה תחום, איזה ירידה שאי אפשר כבר אי אפשר לסנגר עליה, אי אפשר לחפות אותה. ואז אפשר להבין שצדקיה מבקש מירמיה להתפלל, כמו שראינו. את הוא לא ברוגז עם, עם ירמיה, לכאורה. הוא אומר, תתפלל, אבל הוא כאילו, יש לו זו אופטימיות, שירמיה אומר לו כבר מאוחר מדי, אופטימיות הזו כבר נגמרה. ככה בספר פרשת דרכים. כבר מוגזם, כן. לימוד חוץ כבר יותר מדי מוגזם. הוא רוצה שם הדרוש שגם אותו דבר הוא עשה על עצמו. נבוכדנצר לקח אותו לכלא, לקח אותו מה שנקרא צפוף, ואמר לו, אתה לא מורד בי יותר. הוא נשבע לו באלוקים, אני לא מורד בך יותר. ואחר כך הוא מרד בו. אז לכאורה, מה אתה מורד? נשבעת, איך אתה מורד? אז הוא אומר, כן, הוא אומר, מה זה נשבעתי? נשבעתי תחת לחץ, זה סגר, זה נחנק, אז נשבעתי. זה לא נקרא שבועה באמת. אז הוא, עוד פעם אותה סברה, כאילו אני, זה בתנאים כאלו, אז מה אתה רוצה שאני, אז מותר לי. אז זה לא היה מרשעות, אלא היה לו סברה כזאת, שבתנאים לחוצים כאלו, אז הדרישות ממך הן שונות, ממה שאתה, הציפייה שלך היא לא ממאדם רגילה, הבחירה החופשית שלך יותר צרה. אז ממילא הדברים אפשר להבין אותך יותר, את ההתנהלות שלך. כן. כל זה קצת בשביל לסדר קצת את המקורות, שהם לא פשוטים, איך לראות את הדמות של צדקיה, קודם כל אופן כללי, ביחס לדורו. אבל באמת אנחנו רואים מפגש מאוד מאוד מעניין, מאוד טעון. לא פשוט, כמו שאנחנו רואים בין ירמיה לצדקיה. שתי דמויות המובילות כאן בסוף, ואנחנו רואים שהוא, מדברים בדברי הימים, שהוא לא נכנע מלפני ירמיה, זה הביטוי המדויק, לא נכנע מלפני ירמיה הנביא. הוא לא רב איתו ממש, לא נכנע. באמת, זו סוגיה ארוכה מאוד, שנתחיל לראות אותה. המערכה הזאת של צדקיה, בין ירמיה לבין צדקיה. אנחנו רואים שיש הרבה קשר ביניהם. הם מדברים הרבה ולא קל. יש ויכוח נוקב, אבל גם מערכות יחסים.
כן.
לא, זה יהויקים. זה עסקנו ב אז ראינו כבר שצדקיה רוצה קשר עם ירמיה, אבל שומר על איזושהי עצמות. למשל בפרק א' בספר ירמיה, הדבר אשר היה אל ירמיה הוא מעת השם. בשלוח אליו המלך צדקיה את פשחור לצפניה, דרוש נא בעדנו את השם, כדמוכנצר המלך בבן נלחם עלינו. אולי יעשה השם אותנו ככל נפלאותיו ויעלה מעלינו. תעשה משהו, כן? תתפלל, תעשה נס. עצם הבקשה הזאת מירמיה, תתפלל, אולי השם נעשה לנו נפלאות. שוב, זה משקף נקודת מבט שאנחנו רואים לזה. אין, מישהו בא, אני יודע, אדם בא לצדיק, אומר לו, הרב, תתפלל עליי, תעשה לי ניסים. אז זה כאילו מתוך נקודת מוצא שאני לא כזה רשע. זאת אומרת, צדקיה יש לו עמדה שהוא חושב שהמצב הוא בסדר. ואז אולי אנחנו, מגיע לנו נפלאות. ויום ירמיה אליהם, כה תאמרון אל צדקיה. כה אמר השם אלוקי ישראל, הנני מסב את כלי המלחמה אשר בידכם, אשר אתם נלחמים בה, בית מלך בבל, ואת הכסדים הצרים עליכם מחוץ לחומה, ואספתי אותם אל תוך העיר הזאת. ניני מסב, זאת אומרת, את כל הכוחות שיש לכם, שאתם מנסים להפעיל כוח, כל הכוחות יילקחו מכם וינתנו לבבלים. הכוח שעוד נשאר לכם, גם הוא יילקח בסוף. ונלחמתי אני איתכם. והביטוי נורא קשה. ביד נטויה ובזרוע חזקה ובאף וחמה ובקצף גדול. הקדוש ברוך הוא נלחם נגד ירושלים. בזרוע חזקה ויד נטויה. רעב, דבר, חרב. זה מאוד מזכיר לנו, זה הפוך, זה נורא לשמוע את זה. זאת אומרת, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, אנחנו גמרנו, חוזרים, יציאת מצרים נגמרה. עכשיו, לא יודע, כמו, ביטוי כזה, משהו כאילו, חוזרים חזרה לגלות מצרים. זה ביטוי של להחזיר אותה, עם ישראל, תחזירו חזרה לגלות. הוצאתי אתכם ממצרים, אני עכשיו מחזיר אתכם לגלות, גלות בבל. כמו שהוצאתי אתכם, אני מחזיר אתכם. באותה יד חזקה, אני מחזיר אתכם חזרה. ביטויים גם, דבר גדול ימותו, פסוק ו', מכת דבר על עם ישראל, לא על המצרים, על עם ישראל. פסוק ח', אל העם הזה תאמר, כה אמר השם, אני נותן לפניכם את דרך החיים ודרך המוות. היושב בעיר הזאת ימות. מי שנלחם ימות בחרב, ברעב ובדבר. היוצא ונפל על הכסדים, מי שהולך, מי שיקנה, מי שירים דגל לבן, יקנה לפני הכסדים, הצרים בלכם, חיה, יחיה. בעצם, במבט, במשקפיים של בני הדור שמשוכנעים שעדיין הכל אפשרי, ירמיה קורא לבגידה. ירמיה הנביא קורא להיכנה. הוא אומר, בואו תיכנו, להרים דגל לבן, להיכנה. ירמיה מצויר על ידי העם, ויצויר על ידי העם, כבוגד. העם, ואולי נצרף, צדקיה במבט המלמד זכות שלו על העם, משוכנע שהוא הולך קדימה. האווירה היא מאוד גאה, ולאט לאט ירמיה יהיה צויר כאויב העם. בפרק למד דלת, הדבר אשר היה על ירמיה מאת השם נבוכדנצר מלך בבל נלחמים, ראינו את הדברים, עדיין יש הבחנה שהוא מבחין בין העם, כמו שאמרנו, לבין המלך. אחר כך בפרק למד זין, פסוק ט', כה אמר השם, אל תשאירו נפשותיכם למור הלא חלכו ממנו הכסדים כי לא הלכו. תפסיקו לפזר תקוות שתצליחו לגרש את הכסדים. לא תצליחו. פסוק י' ב', ויצא ירמיהו מירושלים ללכת ארץ בנימין, לחליק משם בתוך העם. הכסדים קצת הרפו את המצור, והייתה תחושה של, אולי אנחנו פה מצליחים, הצלחנו קצת לעמוד במצור, וירמיהו מנצל את ההפוגה לצאת החוצה, בשביל לחלק, להימלט מהעם, ככה לפי הרד"ק, רוצה לברוח מירושלים, כי הוא יודע מה, קשה לו שם, אנשים מאוד נגדו. והיו בשער בנימין, שער בנימין לא נראה, נראה לי שער ממש, לא רמי לוי. ושם בעל פקידות, ושמו יראיה בן שלמה בן חנניה. יש שם ממונה, רשי, לשמור שלא יצא איש מן העיר להשלים אל הכסדים. זאת אומרת, ירמיהו אמר במפורש ללכת לעשות שלום עם הכסדים, להיכנע, ויש ממונה שאף אחד לא יעשה את זה, שאף אחד לא יצא. ויתפוס את ירמיה הנביא למור, אל כסדים אתה נופל, אתה הולך להיכנע. ידוע שאתה זה ירמיה, זה ידוע, זה הוא זה שכל הזמן אומר. ואומר יא שקר, אני נופל לכסדים, לא בשביל זה הלכתי. ולא שמע אליו, ויתפוס יריהו בירמיהו ויביאו על השרים. ויקצפו השרים על ירמיהו והיכו אותו. ונתנו אותו בית האסור, בית יונתן הסופר, כעתו עשו לבית הכלא. קיווה ירמיהו אל בית הבור ואל החנויות, ויש שם ירמיהו ימים רבים. נכנסים אותו לתוך בור שבאזור החנויות. זאת אומרת, העם... שוב, נסחף לגמרי, רואה בירמיהו אויב. שוב, וישלח המלך צדקיהו ויקחהו. הצדקיהו בשקט, לא כך, זאת אומרת, רואים שצדקיהו צדיק, אבל הוא לא מצליח לעמוד מול העם, לפי גישה אחת. או מסנגר על העם. כן, חושב שעדיין אפשר לעשות משהו. הוא לא רשע, הוא קורא לצדקיהו, הוא מנסה להיות בקשר ירמיהו, וישלח המלך בביתו בסתר. הוא אומר, יש דבר מאת השם? אולי תגיד לי משהו מאת השם ירמיהו? יש. ויאמר, ביד מלך בבל תינתן. ויאמר ירמיהו על המלך צדקיהו, מה חטאתי לך ולעבדיך ולמה זה כי נתתם אותי אל בית הכלא? ואין נביאיכם שניבאו לכם למור לאבוא מלך בבל? שמענה, אדוני המלך, טיפון התחינתי לפניך. אל תושיבן מאתן הסופר, למות שם, אל תכניסי עוד פעם לכלא, למות. מה המלך מסוגל לעשות? המלך צדקיהו לא מסוגל לשחרר. הוא לא מסוגל לשחרר את ירמיה. הוא המלך, והוא לא מצליח לשחרר את ירמיה. כל מה שהוא יכול לעשות זה לשפר את תנאי הכליאה שלו. הוא שם אותו, מפקיד אותו בחצר המטרה. זה איזשהו מקום אחר ששם הוא היה חייב להיות. ממד, כנראה במצב טיפה משופר, ונתן לו כיכר לחם ליום. וישב ירמיהו בחצר המטרה. שם משמר בית האסורים, כך אומר המצודות. זה כל מה שהמלך מסוגל לעשות. העם כאילו מחזיק. זה עדיין מאפשר כנראה, בגלל זה מקום כנראה קצת יותר פומבי, אז הוא עדיין ממשיך, יכול להמשיך לדבר אל העם. ירמיהו ממשיך לומר, פסוק ג' פרק ל"ח, כה אמר השם, הנתון תינתן העיר הזאת ביד חיל מלך בבל ולחדה. הוא ממשיך לומר את האמירה שלו, ויאמרו השרים אל המלך, יומת נא את האיש הזה. למה? כי על כן הוא מרפא את ידי אנשי המלחמה. יוצר רפיון. ואת ידי כל העם. האיש הזה אינו דורש לשלום לעם הזה. הוא מפריע למאמץ. איזה גאווה, איזה אטימות, איזה יוערה, בטוחים. וזה, ירמיהו מדבר. פסוק ה', איזה חידלון. ויאמר המלך צדקיהו, הנה הוא בידכם. כי אין המלך יוכל אתכם דבר. הם אומרים לו, תהרוג, אני לא יכול להרוג. קחו אותו ביד, תעשו מה שאתם רוצים איתו. משהו מוזר מאוד. לפי הרד"ק, המלך לא רוצה לעמוד כנגדכם. ביטוי כזה. אז אחרי ההטבה הזמנית במעמדו, במצבו של ירמיהו, ויקחו את ירמיהו וישליחו אותו אל הבור אשר בחצר המטרה. ושלחו את ירמיהו בחבלים, בור עמוק, מורידים אותו בחבלים לשם, ובבור אין מים כי מתית, ויתבע ירמיהו בתית. זה נראה כאילו הולכים להרוג אותו. עוד רגע הוא ימות. זה לשלשל מישהו למקום, מירה כמתית, והוא הולך ותובע. והמלך לא, המלך בצד, הוא אומר, רשמית, הוא לא יכול להגיד כלום. וישמע עבד מלך הקושי, איש סריס, והוא בבית המלך, כי נתנו את ירמיהו לבור, והמלך יושב בשער בנימין, ויצא וידע מלך מבית המלך, וידבר למלך למור, אדוני המלך, הראו אנשים את כל אשר עשו לימיהו הנביא, וישליחו אותו לבור. וימו תחתיו יש פני הרב, כי אין לכם עוד בעיר. וצווה המלך, את עבד המלך הוא קשה למור, כך בידך מזה 30 אנשים, והליט את ירמיהו הנביא מן הבור בטרם ימות. עוד פעם, אחורי הקלעים, צדקיהו, ברמה האישית, איש טוב, צדיק. הוא לוקח את האנשים, לוקח סחבות, ומציל אותו. והמשכו את ירמיהו בחבלים, והיילו אותו מן הבור, וישב ירמיהו בחצר המטרה. וישלח המלך צדקיהו וקח את ירמיהו הנביא אליו למבוא של אישי שבבית השם, שוב מזמין אותו לשיחה אישית, מקום סודי, מבוא של אישי, שהוא בבית השם, שואל אני אותך דבר, אל תכחד ממני דבר. ואומר ירמיהו לצדקיהו, כי אגיד לך לא אמת אמיתני, אם יגיד את האמת אתה תהרוג אותי. וישמע המלך צדקיהו, אמר בסתר, נשבע לו בסתר, אני נשבע שלא אתן לך שום, שלא אתן אותך ביד האנשים שמבקשים את נפשך. איזה מין מלך זה? מאוד קשה. המלך צריך להישבע בסתר שהוא לא ייתן את ירמיה לאנשים שרוצים להרוג אותו. מה, אתה לא המלך פה? אומר לו ירמיה, אם תצא אל שרי מלך בבל, חייתה נפשך. אז זה לא נבואה, זה הבטחה על תנאי. אם אתה תיכנע לפני מלך בבל, אז אתה תחיה. אבל אם לא תצא לשרי מלך בבל, אתה לא תימלט. לפי, אנחנו רואים פה את האומץ ליבו המיוחד של עבד מלך הקושי. מי הוא עבד מלך הקושי הזה? פירוש אחד, שבאמת היה שם איזה עבד, שהוא היה קצת שחום, או שקראו לו עבד מלך והוא היה קצת שחום. אבל לפי רש"י מדובר על ברוך בן נריה, תלמידו הנאמן של ירמיה הנביא, שהוא עבד של המלך הקושי. מי זה המלך הקושי? צדקיה, אומר רש"י, שצדקיה הוא המלך הקושי. ככה אומרת הגמרא במועד קטן. הגמרא במועד קטן אומרת שהמילה קושי פה מתייחסת לצדקיה. בדף ט"ז וכי קושי שמו ולא צדקיה שמו, אלא מה קושי משונה באורו, אף צדקיה משונה במעשיו. זאת אומרת שצדקיה עצמו מתנהג פה בצורה משונה כזאת, משהו מיוחד פה. מצד אחד הוא מאפשר לכולם לעשות כרצונה וירמיה. מצד שני הוא עצמו מאפשר להציל אותו. יש פה איזה התנהגות מוזרה, משונה, לא שגרתית. קשה להבין בדיוק את צדקיה. הוא כן מלך, הוא לא מלך, הוא שולט, הוא באדם, יש לו דעה, אבל הוא לא נותן לדעה שלו לגמרי להתממש. במובן הזה יש ביקורת עליו. כן? שבסוף את ההחלטה האמיצה שמלך היה אמור לקבל, להקשיב ברצינות לדברי ירמיה, לעשות סדר, את זה הוא לא עושה. או בגלל שהוא נגרע אחרי העם, או שהוא לא מספיק חזק מול העם, כמו שאנחנו רואים, או שהוא מסנגר על העם. וירמיה לא מרפא. לבד, 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 לבד. ירמיהו לבד. אף אחד לא עוזר לו. העם נגדו. רואים, אנחנו רואים בדיוק מאוד ברורה, מאוד ברורה שהעם נגד ירמיה. לא רוצה להקשיב לו. והמלך שמנסה להקשיב זה מאוד מאוד מסובך. זה הפוך מזמן יהויקים. ביהויקים ראינו שהשרים היו בעד יהויקים והמלך להקשיב. זה רואים בדיוק הפוך. בסופו של דבר צדקיה לא מקשיב לדברי ירמיה ובורח ברגע האחרון, וכמו שראינו תופסים אותו והורגים אותו. אנחנו ננסה לראות בעזרת השם את הסוגיה של הכסדים שהם ושל נבוזרדן, שהם עושים את הטבח ואת שריפת בית המקדש בגלל המרד הזה. אפשר לראות כבר בפסוקים איזושהי הבחנה בין הכסדים לבין בבל. יש את הכסדים שהם רודפים אחרי המלך אבל מביאים אותו אל בבל. יש את נבוזרדן שעוסק בביזה אדירה ובשריפה. אנחנו רואים שמי שהורס את חומות ירושלים זה חיל כסדים. מי הם הכסדים? מה פתאום הם צצים פה עכשיו? למה לא בבלים? לכאורה צריך להיות שהבבלים הם יהיו יעשו פה את כל הדבר. מלך בבל ועבדה, פתאום יש פה התייחסות מאוד גדולה לכסדים. ננסה לעסוק בזה. ואימת הכסדים תלך ותגבר, כמו שאפשר לראות אחרי שהקיעו את גדליה. אז יש יראו מפני הכסדים. ננסה לעסוק בזה בעזרת השם. בהצלחה, שבת שלום, שבת טובות.